בשם רחמה, שאור מצאי שבת קודש פורשת מקס, תשפה בשלב. שאור מוקדש לרפואת ולהצלחת התינוקת איולה, שתהיה, בת ידידנו הרב אסף לוי, שם שמרו בחיו מביתר עילית, ונלבד בתו היולדת מערת השלט בת יהודו, שתהיה, בעבור שהתנדבו למסעדו של מעריץ. מוגמו רוחו ירסן את בוסם, יבורך מעשי עליהם. מכל סור רבו נזק אסחילן, מחזקים יום מוסם בגו ובריאות. אם אלה, כל מי שרד לבו ולבחם, לדו, אמן, כן יהיה רוחם. סכת שבת, תחלמד עמוד בית. אין השכינו שירו, לא מתוך עשבות, ולא מתוך עשלות, ולא מתוך שחג, ולא מתוך גלות רש, ולא מתוך שיחה, ולא מתוך דברים בדרים, ולא מתוך דבר שמחו של המשואה. מראה אומרת, כי הד רבו, מגמד יפתח לו לרבונן, רבו, יש גורסים, רבו, לפני שהוא היה פותח את השיעור לתלמידים, לתלמידי החכמים, אמר מלא לעשות בפי חוסה, ובוד אחרי רבונן. בסוף יעשה באמתו ופתח בשמתו, כדי לפתוח את הלב, אמר את הדבר, לבדי חוסה. אנחנו נלך בעיקור דף. אנחנו עכשיו נוסעים מחנוכה. החני הבא זה עשירי בדווה. יהיה רצון. יהפך לשמחה. יום, יום הערב שבת שלקראתנו לשלום. חנוכה, עשירי בדווה, ויסעו ויחנו. צריך להסביר את הקשר. את הסמיכות. חנוכה ועשירי בדווה. לפני זה רוצה להקדים, יש מנהג בקהילות ישראל לאכול סופגניות בחנוכה. אצלנו בתימן לא היה מנהג הזה, אבל מתברר שזה מנהג קדמון בכמה ארצות. הראיה שכבר אביו של הרמב"ם מזכיר את זה ומחזק את זה. מביאים את זה בהרבה ספרים, מצאו את זה בכתב יד. הראשון מצא את זה בספר שריד ופליט. כתב רבנו מימון בן יוסף, אבא זה אביו של הרמב״ם, בחיבורו על התבילות בלשון ערבי. אין לו גל בשום מנוח ואפילו מנוח גל, והתחייב כל נכון לו לעשות משתור בשמחה ובמאכל, לפרסם את הנס שעשה בשם יתברך איתנו באותם הימים. כאילו מדבר על ימי חנוכה. פושט המנוח לעשות סוסג'נים מערובי על ספינג' והם הצפיחיות לדבש, התרגום מסגרית רובן, כי הם כלואים בשמן, זה אחר לא מלחוזה. טוב, עשו את זה בשמן, כלואי, עם דבש, טוב, לא משנה בדיוק הפרטים מסביב, סוכר, דבש, העיקר, זה אחר לברכתו. דיינו, השם ברוך הוא נתן ברכה בפח של השמן, שדלק 8 ימים, אז לכן עושים את הסופג'נין האלה. שמן. ספר הלכות שלמה, כתבו את הפסקים של האמורא הקדושה בחלק מועדים לפשינו תת, הוא מביא את הספר הזה, הוא מציין את זה בשם מנהג סייר תורה, והוא כותב שהעתיקו את זה מכתב תימני, רבי מימון, זה טעות, זה לא כתב תימני, זה מרוקאי, זה לא כנראה מחליפים אשכנדים, לא מבלבלים, כתוב שם שזה משפחת הולידנו, זה כתב יד. בכל אופן, הגרשדה נתן טעם מחודש מעצמו, או שהוא שמע את זה, זה בשם גדול אחד. למה, מה הטעם של הקלט סופג'נין? בגלל שהמזבח שקצו אותו היוונים, החשמונאים לא הצליחו לתאר אותו, היו צריכים לעשות מזבח חדש, ואת האבנים של המזבח הישן לא יכלו לתאר אותם. זה מובר במורה בעבודה זרת בפית עמוד בית. ולכן, אז כיוון שבברכת מעין 3 אומרים על מזבחך, אז לכן תקנו, הניגו לאכול סופג'נין, שיהיה ברכה אחר כך על המחיה, ושיהיה על זה שיוסיפו ברכה על המזבח. ככה הוא חידש טעם. כתוב שם ככה, בחנוכת בית חשמונאי תיארו את כל המקדש, אולי זה טעות, לא כל, כלי המקדש, כן? את אבני המזבח ששקטום היוונים לא ידעו לטהרם וגנזום, כדית בעבודה זרה דפנון בית המזבט, כנראה זה לא כל כך מדויק, לא שלא ידעו לתאר אותם, לא, לא יכלו לתאר אותם. הגמרא אומרת, כלשבור אותם אי אפשר, כצריך אבן משלם מתנה. לנסר אותם, שברו וינסרו אותם, אי אפשר, לחנף עליהם ברזל. אז לא, אין מה לעשות, גנזו את זה, גנזו את זה בבית המרגל, מזרחית צפונית, כתוב שם בגמרא בעבודה זרה, זה משנה מסכת מידות. לכבוד, שמרו, גנזו את זה. אז לכן, הצטערו על כך, לכן נהגו במאכלים שברכם עדיין ברכת מעין שלוש, ומזכירים על מזבחך. ברכת המזון, אם היה דברים, אם היו עושים סעדה, לא מוזכר המזבח ביהוד. אז לכן, חיפשו איזה דבר שהזכירו את המזבח, שזה לא היה תיקון בהדלקת הנר, ו... טעם הזה זה דחיק ואתם הרחיק. מאוד דחוק. כמה סיבות. לפי ענו זעתי. כי אז אם כן, רצו לחזור ברכת מעין שלוש. בשביל זה למה סופגנין? למה דווקא סופגנין? חסר מיני מזונות. סקוויטים, עוגות שמרחם על זה ברכת מעין שלוש, או פירות. ברכת מעין שלוש, אז יש הרבה דברים שברכת, למה דווקא סופגנין? יש למה לרבנו מימון שזה שמן? מובן, זה צריכים דווקא שמן. לא יודע, יש כאלה חושבים דווקא שמן זית, אני לא יודע, זה לא נכון. ראיתי אחד אומר בספר עין אברהם, הוא אומר עוד טעם, שמן זית זה טוב לזיכרון, וכתוב שבעל נסים אומרים לשכחם את תורתך וסגולה נגד שכחה, ושמן זית זה טוב לזיכרון. טוב, אני לא מדבר על זה שאנחנו קורסים לבטלם את תורתך, זה רק מדבר לפי הגרסה שלהם. אבל מה זה שמן זית? וכי לא עושים סופגנות עם שמנים אחרים? לא יודע מה זה, שמן זית נכון, זה טוב לזיכרון, הגמרא בעורר דפנינה עוד. אבל לפי רבנו מימון זה מובן שמן, לא משנה, הרי כל השמנים קשרים לנר חנוכה, אז עשו זכר לנר הזה. דרך אגב, רבנו מימון מאוד מחזק את זה, הוא כותב בסוף, אותם המנהגים, ועוד מנהגים, לא לבזות את מהעיקרים, לא יבוזו במנהג האומה, ואל תטוש תורת אומה, תורת אימך, דת אומות אחר, תעזור. אז אם כן, לפי הטעם של הגרשדה, זה לא מובן, למה דווקא... למה דווקא סופגני? שאר מינים של מיני מזון, פחת בו בחיסונים, פירות משבע מינים, השתפעה בארץ ישראל. אז רבה, סופגני זה בעיה. הרי ברכת הסופגני לא בטוח שזה מזונות בעל המחיה. אומנם ככה נוהגים, אפילו בקבירות סעודה, כמה שזה תיגון, ובתיגון אנט, אפילו בקבירות סעודה זה נשאר הברכה בעל המחיה. אבל הרי זה תלוי במחלוקת רבנו תם ורבנו שמשון. רבנו תם אומר שדבר שנעשה בשמן, וכמה שהעיסה הולכים בתל שעת גלגול, לא אכפת לנו שבסוף אתה תבשל את זה או תתגן את זה. אז צריך לפי רבנו תם לצור לדעים ברכת המזון, המוציא ברכת המזון. קופסה מחצה יפיות ג' מרן חושש לזה, אומר יראה שהמים לא יאכל את זה רק בתוך הסעודה. נוהגים, הרי מה מעיר המנה כסברה הראשונה? גם אצלנו ככה נוהגים, לא חוששים לזה, כאילו לא מחמירים בזה, אפילו אנשים מדקדקים, יראי שמיים. אבל בכל אופן, אז למה לקחו דבר, דווקא סופגנים שדווקא זה דבר בעייתי? אז אדרבה, לפי מרן צריך להכניס את זה בתוך הסעודה, ולכליל את זה במוזיא וברכת המזון. אז אני אמר זה בפנה הראשונה. זה טענה אחת. דבר שני, כל עניין הזה להזכיר בברכת מעין שלוש ועל מזבח זה רק בנוסח שלהם. בנוסח שלנו אין ועל מזבח, לא בברכת המזון ולא בברכת מעין שלוש, לא מזכירים את זה. ועיינתי, בדקתי את זה, רב עמרם גאון, רב סעדי גאון, הלכות גדולות, הרמב״ם, מחזור ויטרי, תלמיד של רש"י, עוד הרבה ראשונים, לא גורסים את זה בכלל בברכת המזון, בברכת מעין שלוש. והאמת היא שזה תמיהה שהספרדים והאשכנזים גורסים את זה בברכת מעין שלוש. ולא בברכת המזון, לא, זה תמיהה. הרי ברכת מעין שלוש צריכה להיות, מה זה מעין שלוש? מעין שלוש ברכת המזון. איך יש בקיצור מה שאין בארוך? הרי זה תמצית של ברכת המזון. אז אי אפשר להכניס נוסח דבר חדש שבמקור הוא לא נמצא. כמה נשתברו גולמוסים על מה שאומרים שרוסית ונחלתו לעבדנו. זה גם בנוסח שלנו. שרוסית ונחלתו, איפה? إن هذا نحن أمر بهذا من أول شيء الرصيدة كما يدانوا على ذا يدانوا على ذا ما سووا تروتين بكم أسفارين تروتين أبل بو عينا ذا بعد مسبحة لا داير لنا بكشية ذات شو أصيبوا ملا وكما دانوا بذا كده يشيب لما 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 دفك بو أمر شيء الرصيدة ولا ببرخة مزون سيزا مكور شلا برخة إله אז ועל מזבחו שזה רק בנוסחו שלהם אי אפשר לבנות על זה טעמים הם דנו בזה ישבו את זה תמיד שערת הרוצים לא נעלו ראיתי בספר מאשות מחקר ארץ הלא ג' סימן נ' ג' יותר רוצים אבל כל יותר רוצים דחוקים גם בספר עדות ביעקב חלק שני סימן י' דף נ' ת' סמך מיישב את זה מיישבים את זה בסדר אבל להגיד שזה הטעם, זה דחוק. אבל אמרתי לכם שאני רוצה להגיד מי לעשות בלי חוזה. זה מה שהיא עשה פה. אני רואה פרסמו שכתוב, יש חוברת כל ברמה של הרזיר ברשן. לא ראיתי בפנים, אבל ראיתי כאילו תמציא של הדברים, כתוב שם ככה. כאשר נצפו יהודים במלחמתם נגד היוונים, את הכל אפשר לתאר, הכל את המזבחות. לכן אוכלים ברכה מעין שלוש ועל מזבחה ועל לכל אחד שבברכת המזון לא אומרים מה הדין אם אכל סופגניות ושכח למר ועל מזבחה מה הדין נותן אם אמר אדם ברכת המזון והוא לא אמר דילג ועל מזבחה שאלה שמו פסק א' בושה וחרפה רחמנא ליצלן שמעת ועל מזבחה אוי ואבוי זה העיקר של הברכה בחנוכה זה אולי כבר נהיה יותר עיקר מהברכה עצמה. זה עיקר הנס, זה עיקר היום לפי הגרשדה. אם כן, ייתכן שתהיה על המצווה לאכול עוד סופגניה. אמרתם, כדי... ולא רק זה, להעמיד שומר, שהוא לא ישכח לגד בעל מזבחו, שישמור עליו לגד בעל מזבחו. אמרתי לכם, זה... אני לא יודע, אם כתבו את זה בתור מלאכות לבדיחותו, זה היה טוב. אולי לא מתאים לחנוכה, מתאים לפורים. אבל... דברים מוזרים. אני לא חושב, גרשדה בעצמו לא חושב שהוא היה מבליק עד כדי כך. איפה להמציא דינים והלכות כאלה שלא היו ולא נבראו לעשות את זה טעם כעיקר, כמינה כבר להלכה עד כדי כך. זה מלאכות לבדיחות לפי עניות דעתי. ואם לא, זה מלאכות לתמיהה. צריך לראות אולי בתוך המפנים, אולי כתוב שם הדברים לא מדויק כמו שכתבו בשמו. אבל אני חושב זה דברים כאלה בלי רואה ובלי מוזה אסור לכתוב את זה, אסור לתפיס את זה, אסור לפסוק ככה אסור לפרסם דברים כאלה זה בלי רואה ובלי מוזה ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו חנוכה עשירי בדבת, זה שינן סמוכים. לא חייב אמנם לקשר את העניינים. זה זמנים, יצא ככה, כביכול. זה היה בקפה בכסלב, 8 ימים הנס. עשירי בדבת, סמך מלך בבל, בבל, אתה יודע לירושלים, זה קבור את אותו עשירי בדבת. אבל, מסתבר שמן השמיים אין דברים בחינם. יש הכל מכוון. הסמיכות הזאת אומרת דורשני. רואים גם בכל החגים יש קשר ביניהם. למשל סוכות בא אחרי ימים נוראים, אחרי ראש השנה יום כיפור. זה לא לחינם. ימים נוראים זה ימים מפחידים. פחד, אימת הדין. ואחר כך סוכות זה מול שמחתנו. לכאורה זה שני קצוות, קיצוני. אבל הפוך זה משלים. סוכות משלים את ראש השנה וכיפור. ימי הדין, אחרי חודש אלול ועשרת ימי תשובה, זה תשובה מהירה, מפחד, חס ושלום, שאדם לא יענש, לא יגזר עליו גזרות קשות. אחר כך יש תשובה מאהבה, זאת אומרת, בשמחה, לחזור בתשובה מתוך שמחה, זה זמן שמחה לנו. עד הושענא רבה, עד שמיני עצרת, שאז זה גמר מסירת הפסקים. אז זה מובן, אז זה בא שאדם יעשה תשובה, לא מתוך פחד ואימה, מתוך רעדה, אלא בשמחה, יכול לתקן את עצמו. ועד רבה, שמי שגמרה ביום הפריבה ועמוד ב', שעל ידי שעושים תשובה מאהבה, הזכיות, אבונות, זדונות נהפכים לזכיות. גם צום גדליה הסברנו בזמנו, לכאורה זה תאריך בג' תשרי, לא קשור לכאורה לעשרת ימי תשובה, אבל יש כמה וכמה טעמים הסברנו בעבר, כאילו למה זה נכנס בתוך עשרת ימי תשובה, זה לא מקרה, זה לא שבגלל שזה התאריך, אז חייבים לקבוע את זה שמה, אלא זה בא ללמד, או מוסר, איך שמתוך, שבעשרת ימי תשובה עשו דבר כזה, איך מסוגלים, וגם העניין של בן אדם לחברו, מתוך כנער, ישמע בן נתן הרג את גליה, ושהוא היה מזרע המלוכה, למה מנו אותו? אז לא נחשוב רק כל הזמן, רק בן אדם למקום, צריך בן אדם לחברו, חברות של בן אדם לחברו. בכל איש לקשר את זה. גם פה, צריך פה להבין את הקשר בין חנוכה לעשירי בטבת. לעזרת השם, אני חושב שתי דרכים להסביר את זה. אחד זה פשוט. דרך אחת פשוטה. היוונים ניסו לבטל את עבודת בית המקדש, לתמת כל מה שיאכלו, את הזבחות, את השמנים, מה שיאכלו, לקלקל. אבל לא הצליחו. בסופו של דבר, זכינו והדליקו את המנורה, מצאו פח שמן וניסים ונפלאות, וחזר עבודה למקומה. בעשירי בטבת, בעוונותינו הרבים נחרב בית המקדש, בעוונותינו. אנחנו יכולים לחרב בית המקדש, גויים לא יכולים לחרב בית המקדש. אם גויים באים לחרב בית המקדש, הם לא מצליחים. מי שחס ושלום, השם בחרומה בית המקדש זה בעוונותינו הרבים. זה, במילים אחרות זה בא להגדיל ולהעצים את הצער, את האבל על החורבן. זה כאילו להראות פה את הקוטביות בין חנוכה, שזכינו, כי הגויים לא הצליחו, אבל מי החריב אותו? בהמשך עוד נראה את זה, למה באמת, למה היהודי, למה אנחנו, זה יותר גרוע, יותר קשה, יותר מסוכן. אבל דבר שני, דרך שנייה להסביר, צפות, צריכים פה הקדמה. כשרוצים להבין את תוכן העיקרי של הדבר, מה מיוחד לו? יש הרבה דברים שווים, יש הרבה צומות. אז מה עשירי בטבת שונה? כמו כל, יש עוד הרבה צומות שנעשו בגלל, זה נסיבות שונות, זמנים שונים שעשה בתמוז, אבל מה, זה סך הכל קשור לחורבן. פה התחיל החורבן. התחיל כאילו המצור על ירושלים. אבל מה הנקודה העיקרית המיוחדת בעשירי בטבת, ומה הנקודה העיקרית הראשונה בחנוכה, שצריך פה משהו משותף. פה זה יסוד גדול, אומר את זה המהר"ל. למה מסכת שבת מתחילה, יסוד שבו שתיים שאין ארבע? מתחילה עם דין דה רבנן, דין ההוצאה. זו שאלה האמת בהרבה מסכתות, בהרבה מקומות שרואים שהמסכת גיטין מתחילה, ויג'ד ממדינת היום, צריך לומר בפני נטוב ובפני נחתום. הראשונים אומרים שכמה שזה מילת די רבנן, חביב עלי, חביבים דברי סופרים, זה רמיינו של הטבע. אבל כנראה, טוב, בסדר, אז די רבנן. אבל גם פה מתחילים עם הוצאה. אבל למה דווקא הוצאה? אומר המהר"ל, מובא בספר של הרב יצחק קוטנר, פחד יצחק, חנוכה, מאמר ג', מסכת שבת מתחילה בדיני הוצאה. הראשונים עמדו בטעם הדבר, מערב פרש, משום שמלאכת הוצאה לא נוהגת ביום טוב. ביום טוב, מתוך שהוא תורו עשה ביום טוב, ולסלח הוא תורו עשה שלא לסלח. לכן התנא מתחיל מלאכה שמיוחדת לשבת. זה רק שבת. יש שבת ביום טוב, יש הרבה דברים שווים, אבל זה שונה. זה שונה? אז פה אתה מוצא את הנקודה העיקרית שמבדילה ביניהם. אז פה אתה מגיע לנשמה, לעומק של העניין. זה המיוחד, יש פה, אם זה שונה מפה, אחד מהשני, סימן שפה תלוי העוקץ, פה הדבר העיקרי. אז הוא מסביר, הפעד יצחק, ספרת דבריו של המהר"ל, הגילוי המובהק של תוכן עניינו של כל מועד, הוא דווקא במקום המיוחד לא לבדו. אז זה מה שמיוחד בעצם בצום עשירי בטבת, שכידוע, דיברנו על זה בשנים שעברו, רבי דוד אבודרהם אומר חידוש גדול, שלא נפסק להלכה, אבל הגאונים, הוא מביא את זה בשם הגאונים, המקור שזה, הוא לא כתב את זה בשם הגאונים, אבל התברר שהמקור בספר, תיקון זה מביא את זה בשם הגאונים, שאילו היה חל עשירי בטבת בשבת, הוא היה דוחה שבת. כמו יום כיפור, יום כיפור דוחה שבת. תשעה באב לא זוכה שבת, כל צום לא זוכה שבת, אבל עשירי בטבת כן ידחה שבת, פלא עצום. יש בזה הריחות להסביר את זה, ולמה זה ככה, עוד מעט נראה בעזרת השם, אבל יוצא שבעצם, אז רואים פה המיוחד עשירי בטבת יושב עם שאר הצומות. שאר הצומות, אפילו תשעה באב, דוחים אותו ליום ראשון. עשירי בטבת, אילו היחד, בלוח שלנו לא יכול לחול, לוח שלנו זה רק יכול לחול בערב שבת. בשבת, לפי הלוח שקבוע, אבל בזמן שהיו מקדשים על פי הראייה, כן היה יכול לאכול בשבת. ואז אילו היה חל, היה דוחה. יש בזה דנים הזה, משנחכמנה גם לדידה, בכל, נדמה לי שדיברתי על זה כבר בעבר, בכל אופן אפשר לפתוח את הספרים ולראות את העניין הזה. למה זה? בגלל שחללו שבת. לא חל לבוא ירושלים, שחללו בוא השבת. הגריה בשיץ בערות דבש חלק ראשון תרושות בית טוב ככה מאז ששמח מלך בעובל על ירושלים חדלנו והלכנו הלוך וחסור בעבונותינו הרבים הכל הולך אחרי ההתחלה הרי התחיל פה המצור אז הולך לפי ההתחלה הוא מביא את בית יוסף בשם הבודרים שאם חל אחרי בית יוסף בשבת דוחי שבת חייבים את עוד אפילו שבת מה הראיה שלו בעצם היום הזה כמו כתוב ביום כיפור אבל הוא אומר לו, הוא רוצה להסביר מה כתוב, כתוב לחוף שם היום הזה, עצם היום הזה, למה צריך לכתוב את היום? מה זה משנה באיזה יום? כי זה יום שבת. בשבת קרתה הצרה. המצור התחיל ביום שבת. אז לכן גם כשמזדמן היום הזה בשנים הוא צריכים לצום, לכן הפסוק כתב את יום השבוע, כן, הוא עושה חשבון שלהוכיח שזה יצא בשבת. כמה חתם סופר, ודרשותיו חלק ראשון דף צ"ט, התחלת הצרה יותר קרעה מגומרה. גם בחידושים, חידושי חתם סופר ראש השנה נ"א, מלך בבל שמח על ירושלים בעצם היום הזה, בעיצומו של יום שבת. הוא מעריך להסביר את זה, הוא אומר שאילו היו שומרים שבת, אז השכר שמירת שבת זה נחלו בלי מסורים, בלי גבולות, בלי חומה, לא מוגבל. אבל כיוון שחללו שבת, אז אין משהו שיעצור. העונש, אדרבה, שהעיר תבוא במצור. יש עוד דבר נורא שכותב החתם סופר, לא דבר על זה עכשיו, נדמה לי שכבר דיברתי על זה בעבר, צריכים להזכיר את זה, לדעת את זה. באותו יום ששמח מלך בבל למטה על ירושלים, ישבו בדין של מעלה. ואין לך שנה שאין כלילתה מרובה מחברתה, כל שנה מתחדש חורבן חדש כשמגיע יום עשירי בטבת. כאז מתחיל החורבן. יושבים בדין שמעלה לדון על השנה. אז רואים שיש, העניין של עשירי בטבת, אם כן זה קשור לשבת. בחנוכה, הגזרות הראשונות של היוונים, מה היו? שבת. ואז שום מילה. שבת. שבת טוב, יחם ומולזר. אם גזרים היוונים על שבת, צריכים לדעת, זה יסוד, מה צריכים לתקן כשיש חס ושלום גזרות קשות. אז על מה גוזרים, זה מראה מה צריכים לתקן. אם גזרו על שבת היוונים, פירושו שבעם ישראל יש מחללי שבת. ולכן, מה שצריכים גדולי ישראל, לראות איפה הפרצות ולתקן את העניין הזה. היסוד הזה אומר אותו הנציב בספר מטיב שיר, על שיר השירים. על הפסוק גדולי שהולך לזה מנהר, כדי לראות את הדברים בפנים, אבל רק נגיד את הדברים העיקריים. מידת הקדוש ברוך הוא, כשהדור חוטא באיזה פרט, ויש הרבה פורטים איזה איסור חמור, לא שכולם יתקלקלו, יש פורטי גדר. הקשרים שבדור נהגים על פי התורה, אבל הם לא מוחים בפורטי הגדר. מנה לצד, אם כשיש פרצה, אפשר להגיד, היא תתרחב, אפשר לדעת איך זה יגיע, זה הפרצה תוספת לגדל. מה הקדוש ברוך הוא עושה? נועל הדלת לפני קשרים שבדור, ונגזרה גזרה שלא יהיו, גם הקשרים יכולים לשמור כפי התורה. אתם לא מתקנים? שותקים? אז הקדוש ברוך הוא עושה שגם לקשרים יהיה קושי באותו הדבר. לא שהם לא יצטרכו לחלל שבת, ברוך הם שומרי שבת, אבל יהיה להם קשה לשמור שבת. יהיה להם, כדי לשמור שבת, יהיו צריכים כל מיני תחבולות, כל מיני בקשיים גדולים. אז אם כן, אז כדי שישימו את ליבם לתקן, יבינו פה מידה כנגד מידה, ואז כדי לעצור את הפרצה. המקור של זה בגמרא ביומד הסמך ג' עמוד ב'. כתוב על זה, כתוב שזה בזמן רבי יוחנן, כתוב שמה, למה גזרו על הבשר מפני המתונה? על המרחסה מפני הטבילה. דהיינו, גזרו על שחיטה. למה? כי לא נותנים מתנות כהונה. נו, אז מה עכשיו יהיה, אם יהיה, אז מה יהיה, גזרו על השחיטה, אסור לשחוט כדת וכדין. נו, אז עוד יותר יהיה, אז הבשר יהיה יותר יקר, עד שיצליחו למצוא בשר במחתרת. זה יותר קשה למתנות. ומרחסאות, מה, גזרו על המקוואות, סגרו את המקוואות. אז יותר קשה לשמור מצוות תבילת נשים. גם הקשרו שמרו תבילה. מה, עכשיו בגלל הגזרה יהיה קשה? אז אם כן, אבל גזרו על בשר מפני המתונה, גזרו על המרחסאות מפני הטבילה. אומר הנציב, הטעם בדרכו של הקדוש ברוך הוא בזה, כדי שיתעשתו יראי השם לנפשם ויראו עצות לבטל הגזרה, בזה ישימו עצות שלא יפרצו גדר עוד. לנו צריכים לפשפש במעשיהם. למה, על מה ולמה עושה עליהם לנו? למה באה עלינו הצרה הזאת? אומנם, יכול להיות לעשות כל מיני חכמות, לבטל גזרה, יתנו שוחד, צריכים, אבל לא זה הדרך, לא זה הכל בכל זה. זה הפסד מרובה. צריכים לתקן את הפרטה ומלעינה. אז אני יוצא ככה. אז אם גזרו היוונים על שבתו וירחו מולתו, פירושו, הדבר הראשון שהיה זה חילול שבת. ולכן צריכים כאילו למסור נפש על זה ולתקן את העניין הזה ולראות מה צריכים לעשות. והחורבן היה, זה הקשר בין חנוכה לעשרה בתשרי. זה דבר מבהיל, מי שיקרא את הנבואות של ירמיהו, ספר ירמיהו, למרות שהיו עבירות חמורות, רחמנא ליצלן, אבל כתוב ירמיהו י"ז, כה אמר אדוני אלי, הולכו עמתו בשער בני העם אשר יבואו במלכי יהודה. ואמרתו עליהם, שמעו דבר אדוני, וכל יושבי ירושלים. כה אמר אדוני, ששמרו בנפשותיכם, ואל תשאו מסעו ביום השבת, והבאתם בשער ירושלים. חוצה. היו מביאים, כן, בתוך ירושלים, עצמם באשר תדור, כי ירושלים זה תוצאה נעלות בלילה. מסביר על זה פה. אבל הם היו מביאים מסע מחוץ לירושלים, מרשות הרבים, רשות היחיד, וגם פנים וחוצה. ולא תוציאו מסע מבותיכם ביום השבת, וכל מה לא יכול להיות עשו, וקידשתם ביום השבת, כאשר סובית יד אבותיכם. יש מסבירים ששם יום השבת לא עשו קידוש, כאילו קידוש, איפה, לא נזרק. ולא שמעו, ולא יטו את אוזניו, ויקשו את ערפם. והיום, שמעתי שמעון אלינו ומדעני, לבלתי אוהבים עשו, אז הכל יהיה בסדר. ואם לא תשמעו אלי לקדש את יום השבת, ולתי סייד מסעו ביום השערי ירושלים ביום השבת, ויסדתי אש בשעורה, ואוכלו ארמנת ירושלים, ולא תכבד. רחמנא ליצלן. שבת, מה פירוש? ומה עם עבודה זרה? וכל העבירות האחרות שהיה, עבירות חמורות. הקדוש ברוך הוא ברוב רחמיו וחסדיו מוכן רק תשמרו שבת. ככה הרד"ק מסביר פה. מה שציווה להזהירם על השבת, זה היו כמו עבירות אחרות בידם, אז מה זה יעזור שבת? שמירת שבת זה עיקר גדול באמונת האל, בחידוש העולם, באמונה, בתות המופתים, בקיום כל התורה. כל השומר שבת לא במהרה או חוטא, יכול למעריך כל המשמר שבת. המלבים יותר מחדד את זה. המלבים אומר, אחרי שהחליט השם גזירתו, כבר היה מוחלט בשמיים גזירה קשה שיהיה חורבן. זה מוחלט. אבל יש מידת הרחמים. חוזר מידת הרחמים, נותן לנו טלפון, לא, שלא תחרב ירושלים. אם ישמרו שבת מהלל, לא. כמו שאמרו חז"ל, כל השם שבוקר קודם, אפילו עבודה זרה כדרנו, יש מחלים לו שמירת שבת, עד על אמונת החידוש, ההשגחה, זה מכחיש עבודה זרה. אז נכון שיש עבודה זרה, אבל יש פה קצת סתירה מיניה ובין. אי אפשר שחטא עבודה זרה יגרום את החורבן, כי בשמירת שבת מעיד הפוך שהשם ברא את העולם, משדד את המערכה. מי שאמרו את השתי שבת על מיד הנבלים. ומעם לועד על ירמיה בדף רשעין א' מביא בשם פסיק אותו. הוא מונה את כל העברות שלהם, עשרה דברים שעברו. אומר הקדוש ברוך הוא, אם אתם מגיעים אלו דבר אחד, אני סולח לך. הוא שבת. ועוונותינו הרבים, ולא שמעו, ולא יצאו את הזנם, ו... שם אלה. ראיתי ספר בשם כל דודי, רב דוד פרנק, כותב דברים תמוהים. לפי הדברים שלו היה אפשר אולי למצוא איזה קשר בין חנוכה לעשירי בטבת, אבל משהו יש פה איזה בלבול. בדף חנוכה. הוא כותב ככה, כתוב גבוהו בשנה אחרת, להלל ולודה. כל שנה, שבעה ימים אחרי סוף חנוכה, חל עשירי בטבת. שמונת ימי חנוכה, שבעת ימים כנגד שבעת ימי הבניין, עוד יום נגד בחינות עליונות. כמו שהמהר"ל אומר, שמונת ימי מילה. שמונה בטבת, הוא יום חמישי של שבעת ימים אלו. כתוב בשולחן ערוך אור החיים סימן דגף, שהוא מתעניות שבמגילת תענית, שראו להתענות בהם. בשולחן ערוך מביא רשימה של ימים שכתוב במגילת תענית להתענות, שצדיקים ואנשי מעשה מתענים בהם. אז עוד יום, מהו? שמונה בטבת. למה? מה יש בשמונה בטבת? ביום הזה תרגמו 70 זקנים את התורה ביוונית לתלמי המלך. תרגמו את התורה, תלמי המלך רצה שיהיה לו אלפי ספרים, איפה התורה של עם ישראל? ביקש שיבואו 72 זקנים, כאילו לתרגם את התורה ליוונית, והגמרא אומרת כתוב שזה נעיה חושך, כתוב, חז"ל אומרים שלושה ימים חושך. כי מהתרגום הזה יצא כל מיני שיבושים, בשלב שני. כאילו עד כשכבר הגויים שלטו על התורה, אז יכלו כבר לעשות בה כרצונם וכתבו מה שדברים שהם רוצים, כביכול בשם התורה. זייפו. או שיכול להיות סיבות אחרות. כן. בכל אופן, אז הוא אומר בספר כל דודיקה, רואים חמישה ימים אחרי סוף חנוכה, גברו החשמונה מהלבנים, חזרו וגרבו היוונים שכתבו את התורה בלשונם. הוא אומר, הנה, נגמר חנוכה. נגמר חנוכה, הגענו עכשיו עוד כמה ימים, חמישה ימים, חטא טבת, אז עכשיו שוב פעם היוונים התגברו, כתבו לנו את התורה היוונית. מיום שמיני התבטל התיקון של החנוכה, הוא חוזר בחינת החורבן, אור של החנוכה, היה אור בחנוכה, נהיה חושך. בעמוד התחיל החורבן בפועל, עשירי בטבת. אני קורא את זה, אני משתומם. חנוכה, הנס פך השמן היה בשנת 3000 תרכב. התרגום של התורה ביוונית היה 107 שנים לפני כן. הוא הרבה פה זמנים באחד אחד אחרי שעשה פה בלבלת, ואין קשר בין הדברים. התאריך הוא נכון, זה בחטא בטבת, אבל לא חטא בטבת אחרי נס חנוכה, זה לא באותה שנה. 107 שנים לפני כן, מי שיראה בספר סדר הדורות. זה היה בשנת 3000 תקדו. פך השמן בשנת תרכב. אז איך הוא פה עשה פה תערובת כזאת, בלבול כזה, אחרי האור של חנוכה, נהיה חושך. אולי אפשר בדוחק לתת שהוא מתכוון להגיד שזה בימים, לא בשביל רוב השנה, אבל בהמשך רואים שהוא מתכוון בפועל, הוא מבין שזה במציאות קרה. אחר כך הוא כותב ככה, לגבי תת בטבת, כותב המחבר, דיינו מרן בשולחן ארוך, כתוב בשולחן ארוך, מה יש תת בטבת, גם כן תענית. לא נדע איזה הסורה שאירע בה. אז המגן אברהם אומר, והתורה זהב גם כותב ככה, והתורה זהב תמה על זה, המגן אברהם אומר, בסליחה שלנו לקדוש, ביום הזה מת עזרה הסופר. אז זה כן עזרה מהתורה. אז אומר החתם סופר, מה אתם שואלים? מה זה לא נודע מה הצהרה שיהיה רעבו? הרי כתוב שמת עזרה סופר, למה לא יודעים? הנה, כתוב בסליחות, בסידור כתוב. כנראה בית יוסף לא יודע, זה בסליחות של אשכנזים. זה לא יודע אם זה תמיהה עליו, שאולי טעמה כתוב בסידורים שלהם. אבל בכל אופן, אומר החתם סופר, זה גוף הצהרה, ששחו, מה ברור שחו? יודעים את העזרה סופר. הם לא מבינים. מה חסר שעזרה סופר מת? זה כמו כזה, יש פה איזה רעיון. זה גוף הצרה. מיתת עזרה סופר נשכחה. לא הבינו איזה צרה יש בהסתכלות מנהיג גדול. זה גוף החלק מהחושך, ירד בטבת. כותבים את התורה ביוונית, כבר עבדה חשיבותו של עזרה סופר. לא מרגישים את היבש בהסתכלותה. הוא מקשר בין הדברים, זה נראה לי שממש פה תערובת. אבל לא משנה, הרעיון זה שיש פה חתם סופר, אומר פה... כן? לא נודע הצרה שאתה פה פירושו שלא מבינים את הצרה. אני חושב גם סתם בסוגריים אני אומר לגבי המניין שטרות, כי הרבה לא מבינים את העניין שאנחנו עושים חשבון של השנה לשטרות. אנחנו בשנת בשלל השטרות חושבים שזה מה יש לך מהשטרות זה היו היה וזה קשור ליוונים וזה וזה. לא מבינים, סיבנו כבר הרבה פעמים. אבל זה הצרה שלא מבינים. אז זה השנה שעזרה הסופר מת. מה פירוש? עזרא הוא הנביא האחרון בעם ישראל, עזרא זה מלאכי, כן? כמו הגמרא במגילה י"ג, לפי הרבה דעות, אז הוא, ומאז פסקן בעם ישראל, ואנחנו מזכירים את התאריך הזה שנבין, שאנחנו במצב של הסתר פנים, שלא יודעים בין ימיננו לשמאלנו, ושאין נביא, אין עוד נביא, ואין איתנו יודע על מה. לא מבינים את הצרה הזאת, זה כמובן בסוגריים לפי המלאכי, לפי ה... הדברים שלהם. הוא ממשיך בכל דודי. ביום שמיני כתבו את התורה היוונית, ביטלו את כל התיקון שתקבו בחנוכה כנזכרה. כל המעלה לא מרגישים יותר רב ומיתר עזרה. צריכים לבנות בית שני, לתקן את החטאים, נשאו נשים נוכריות, כתבו את התורה. זה שכתבו את התורה ביוונית, החזיר אותם להתערב עם היוונים ולתושת. כאילו, החשמונאים ניצחו את היוונים, עכשיו על ידי שכתבו את התורה ביוונית, התערבו עם שופעם עם היוונים. זה לא, זה טעות, זה מרחק, לא גורף זה על זה, כמו שיותר ממאה שנה. דיברנו בסוף השעור הקודם.
אולי מי שצם בזמננו, אנשי מעשה שצמים בטבת בטבת, ובחד בטבת, על הצער הזה, אז אצלם זה יותר מחשב, עוד שהתאריכים זה היה מוקדם. אבל היום
יש צם, הוא
יותר מרגיש,
ניצחנו
ועכשיו...
כן, אני הבלעתי קודם את ה... שאולי, אמרתי, אולי ליציתי לתרץ אותו, שאולי הוא מתכוון לזה. אבל מבחינה רעיונית זה נכון, אבל הוא לא התכוון לזה. דיברנו בסוף השעור הקודם על העניין של הבלבול בדור שלנו. כתוב אותי יומת נעדרת, נעשית עזרים עזרים ואולך לא. דעות שונות, חילוקי דעות, זה אומר בך וזה אומר בך, ואנשים מתבלבלים, לא יודעים איך זה דרך לבחור, אין בלימוד, אין בהשקפה, אין בדעות. ואמרנו לקחת מוסר להזכיר דוגמה מהנביאים, בזמן הנביאים שהיו נביאי אמת והיו נביאי שקר, ולכאורה הטענה, למה שיבוא חרבן? מה הם אשמים? מה אשמים הציבור? נביאי השקר יטעו אותם. אז מה כאילו, מה שדיברנו בזמננו, שנגיד בדור שלנו יש כל מיני דעות ושיטות, אז כאילו, אז מישהו יגיד, טוב, הרב שלי ככה אומר, אז טוב, אז הוא מה הוא בסוג של נביא השקר, הוא טעות בדרך שלו. אז לכאורה, רואים שלמרות שיתעו אותם, אז מאשימים את הציבור, למה אתה מאשימים? אבל יטעו אותי. אני לא, הוא יותר גדול ממני, אני סומך עליו, אני מאמין לו, אני לא בדרגת אלו. אז מה, למה אני אשם? למה אני סובל? אז מה התשובה? אמרנו, מה התשובה? התשובה היא לא, זה באמת לא נביא השקר את עורך. אתה רצית, בחרת, אתה מרצונך הטוב בוחר את הנביא השקר האלה. כי הנביא השקר האלה אומרים הפוך מה שכתוב בתורה. אין לך סיבה להתבלבל. נביא השקר אומר לעבודה זרה. זה מתאים לתורה? זה לא מתאים. אז למה אתה מחפש לך תירוצים? זה יסר הרע שלך. זה כתב משמע משירה בחוברת החדשה, השערי יצחק, זה נתפס כבר. וגם הוספתי כמה דברים שהיה קצת אולי להשלים, שאולי שלא יהיה הבנות. בדף 20, אלה שהלכו אחרי נביא השקר, לא האמינו להם, רצו להאמין להם. אתה סוגר את העיניים, אתה נתלה בו, אתה מאמין שזה שקר, זה לא האמת. המקור של זה, זה בפירוש של הרד"ק. בירמיה י"ד. ירמיה הנביא שאל את הקדוש ברוך הוא את השאלה הזאת. הקדוש ברוך הוא, כמו שאמרנו, כבר נחתם עליהם גזר דין. והקדוש ברוך הוא אומר לנביא, לירמיה הנביא, אל תתפלל עליהם בכלל. לא יעזוב שום דבר. אפילו שיצומו, יעשו קורבנות, אין אני שומע, אין, לא רוצה אותם. בחרב ובורעב ובדבר ואנוכי מחלה. טוב, האסלאם מבין. ירמיה הנביא, יודלת ותגים, ובוא אמר, הוה אדוני אלוהים, הנה הנביאים, אומרים לו העם, לא תראו חרב, ורועב לא יהיה לוחם, כי שלא ממד אתן לוחם במוגם הזה. מסבירים המפרשים, הרד"ק, ריבונו של העולם, הם מוטעים, יטעו אותם, נביאי שקר, למה מגיע להם כזה עונש חמור? הנביאים אומרים להם, יהיה שלום אמת, שלום אמיתי, שלום ברגע יומה. לא יהיה חורבן, ירושלים לא תחרב. איך מסביר הרד"ק פה? ויתר המפרשים אותו דבר. מה יוכל ישראל לעשות אם הנביאים מטעים אותם? ואומרים לא תראו חרב. תשובה של הקדוש ברוך הוא. ויאמר אדוני אלי, שגר הנביאים נביאים בשמי. לא שלחתיהם, ולא סוויתיהם, ולא דיברתי עליהם. חזון שגר, וגסם ועליל, ותרמיס ליבום, הם מתנביאים לוהם. זה הגרסה שלנו, מתנביאים לוהם, ככה בחלק הדקדוק, ומן הצ'י, ספרים, זה מפורסים, מתנביאים לוהם. ואולי במשך נראה מה ההבדל. לא חיל, כאומר אדוני, על הנביאים הנביאים בשמי, ואני לא שלחתי, והם אומרים, חרב ורועב לא היה באורת הזאת, מה יהיה עונש של הנביאים האלה, נביא השקר האלה? בחרב וברועב יתמו הנביאים האמה. והעם אשר הם נביאים לוהם, הציבור שמאמינים לנביא השקר האלה, קשה לקרוא את המילים, יהיו מושלכים בחוסות ירושלים. מפני הרועב והחרב, ואין מגבר לו האמה. הם אנשי העם, ובני העם, ובני זה העם, ושפכתי עליהם את רעותם, רחמנא ליצלן, מבין. אבל מה התשובה? שאלתי, מטעים אותם. אז אומר, הקדוש ברוך הוא אומר לי, לא זה שקר. והם ימותו הנביאים האלה בעצמם, והעם יהיו מושלכים בחרב, אולי משהו אפילו יותר גרוע. אז איפה התירוץ? אומר הרד"ק, והעם, אף על פי שהיו מטעים אותם לנביאי השקר. היו להם נבחן בין נביא העמד לנביאי השקר. כי נביא העמד מעמיד אותם על תרס משע. נביא השגר, יפים להם עבד הזה לשוב בתול התרה. אבל מי שהם סודגים בקצות דבריהם בעתידת, לפעמים הנביאי השקר, כמו שכתוב, הוא הלך, הוא נתן לך אותו מבית, לפעמים הם אומרים דברים שיהיו בעתיד וזה מתקיים. זה כאילו, אז אנשים מאמינים להם, כאילו, הנה, צדקו. איך הם מתאו דברים שאפשר לדעת? אבל גם להחזיק זה בגסם, לא בנבור, אחרי כתוב לפני כן חזון גסם. זה כמו קוסמים, יכולים לדעת, זה לא אומר שהם צדיקים ושזה בשם השם. יש דברים שאפשר לדעת עתידות, יש כוחות כאלה שאפשר לדעת דברים שיהיו בעתיד. זה לא ראה שזה מהקדוש ברוך הוא, זה שזה אמיתי. למה? לא צריכים להאמין לזה. כיוון שדבריהם לביטול התורה, ויעבדו זרה, שאפילו יעשו את אותו מפתים, אמר את הרי יומת. הנביא כזה, נביא שקר, כי דיבר סורו, וגיום מועצת והמפתים, אמר הכתוב לטעם, כי מנסד, אני אלך עמדך. יש ניסיון בעולם, יש תורה, לא למדתם תורה, לא למדתם חמש, לא למדתם פרשה, כתוב. ונתן אליך אותו מפת, וזה וזה, אבל מה אתה עושה לעשות נגד התורה? אל תאמין לו. אבל, אבל איך זה שמתקיים הדברים שהוא אומר? זה מראה שהוא יודע הדברים, והוא אומר את זה בשם השם. טעות. זה ככה אומר הרד"ק. אומרים, אם אין גם אין תורה. ובדוד גמחי, גמחי. זה למדנו מזה לנושא שלנו. אם אנשים יודעים דוגמה, הם נתלים באיזה רבנים, זה נגד התורה. אתה מטעה את עצמך. אם אתה מבין שזה לא נכון, אתה לא יכול להגיד, פלוני אלמוני אמר ככה ואני לא סומך. אבל הוא אנכי תולעת ולא איש. קצת, האמת, לא הבנתי. הרד"ק ככה כותב, אבל ריבונו של עולם, ירמיה שואל שאלה, כתוב ברוך הוא ענה לו תשובה, העיקר חסר מן הספר. מה, כתוב ברוך הוא שמח שהרד"ק יסביר את זה? לירמיה? לא כתוב את זה בפסוק. אתה אומר לי שאתה עושה לי חשבון. נכון, אבל לא, אתה צריך להאמין, זה נגד התורה. איפה זה רמוז הפסוקים? לא רואה את זה במילים של הפסוקים. הקדוש ברוך הוא אמר לו דברים שירמיה יודע שהם נביאי שקר, זה חזון הקסם, זה אני יודע. ומה, ועכשיו מגיד לה מה יהיה העונש שלהם. אבל את התשובה העיקרית, שלא היו, אתה אומר לי, אתה מלמד זכות, שהם הנביאים מטעים אותם. אז מה התשובה? התשובה היא, היה להם לבחון. איפה זה כתוב בפסוק? לא מבין. לא זכיתי להבין. אבל רבנאל אומר דבר כמעט כמו הרד"ק. רק הוא מוסיף עוד פרט. וגם עליו יש אותה שאלה. אומר, אין התנצלות לעם הזה עם הנביאים. כמה שהם קוראים אותה לעבוד עבודה זרה. מן הידוע הוא שחייב במיתה. ונביא השקר. מה? אומר לך עבודה זרה? הוא חייב במיתה. מה אתה שומע לו בכלל? והוא מוסיף, גם שנביא האמת היו מנביאים להם ולא שומעים להם. ולמה היום כאלה שומעים דברי נביא השקר? יש נביא האמת. יש לך פה שני, יש אומרים ככה ויש אומרים ככה. למה החלטת ללכת לנביא השקר? אז לא שכולם נביאי השקר, אתה צועק אולי בלימוד זכות. יש נביאי אמת, למה אתה מעלית לשמוע על זה? זה תוספת של הנופך של הרבנאל. הרב משה דוד וואלי, תלמיד חבר של הרמח"ל, רבי משה חיים לוצאטו, בעל מסילת ישרים, שוברו רבו אם היו כן, יש לו פירוש מרפא לשון. הוא גם עומד על השאלה ואומר תשובה אחרת, תשובות אחרות, שתי תשובות. בספר יש לו ספר נקרא מרפא לשון, על ירמיהו דחקוף י"ד. אף על פי שהם מתפתים מנביאי השקר, הם רמים אותם בדבריהם, הם פיתו אותם, התפתו. לא היה להם לקבל פיתויים ולהאמין עליהם. שתי סיבות, למה? א', יודע אין יש בנפשי, אם הוא ראוי לתבוא אל הרע כפי מעשהו. הציבור, מה הם אומרים? מאמינים לנביאים? לא, תגידו, אתם צדיקים? אתם עושים עבירות? הם עושים עבירות או לא עושים עבירות? אתם יודעים שאתם לא בסדר. אז איך אתה חושב שלא יהיה חורבן? ושהכל יסתדר? אם הם היו שטופים ומשוגעים בכל מיני עבירות ומעשים רעים שבעולם, הציבור, איך יאמינו לדברי נביא השקר שהם מרתיחים לעם את הטר? וכי הם עושים מחלטה נזכר? אה לא ראה שם ולא לא ראי. זה תשובה. עוד תשובה. ועד שהיו מכירים את נביא השקר, שהיו אנשים רעים וחטאים. תגיד, איך אתה חושב שהבן אדם הזה הוא נביא? הוא רשע. אתה תשרה על השינה, יגיד נבואות. אפילו הרוב אומר, רב שפוסק שאלות, צריך לתת אדם כשר, מעשה הגונים. כן אמרו, אם הרב דמה למלאך השם סבל וכי תורה מפיהו. ואם לא היו כי תורה מפיהו. כל שכן הם נביא. לכן הפתאים האלה, שהוא מאמינים לנביא השקר, אין להם שום התנצלות כלל בעיקר. פני הטוענות, אדרבה רואים לפורענות, יהיו מושלוחים בחוזר דרשיים מהגבולה. שני דברים, ואותה שאלה יש לי, לא מבין, העיקר חסר מן הספר, זה כתוב במרפא לשון, הקדוש ברוך הוא ירמיה שאל שאלה, הקדוש ברוך הוא ענה, ויש תירוץ, התשובה לשאלה כתוב בספר מרפא לשון. אני חושב שהמצודת דוד הרגיש בזה, בקושי הזה. המצודת דוד, הפירוש שלו, הוא לוקט את הסולת מכל המפרשים, ופה הוא נטע מהרדק, הוא ראה את הרדק, הוא לא פרש כמוהו. לפי, איך שהוא מסביר, התשובה כתובה בפסוק. כתוב תשובה בפסוק, תשובה אחרת. מה אומר המצודת דוד? שגר הנביאים נביאים בשמי פסוק י"ד. יש להם לדעת שהם מתנבאים בשקר, כי מעולם לא שלחתי, ולא ציוויתי אותם שום צבא, ולא דיברתי להם דבר בלי שיחות. כן. ואם כן, אין בידם לתת שום אות ומופת. ובמה מחזיקים אותם נביאים? כן, הוא פרש דבר אחר. למה אתם חושבים שהם נביאים? הם עושים אותות ומופתים? אני לא שלחתי אותם. ממילא הם לא נתנו אותות ומופתים? אז אין סיבה שתחזיקו אותם לנביאים. זה מתאים עם הפסוק. בסדר, מצוין. ענית, לא שלחתי ולא סיוויתים, אז אם כן, אין סיבה שתאמנו להם. אבל הוא יוצא מנקודת הנחה שהנביאים האלה לא עשו אותות ומופתים. כאילו, זה בדיוק, כן. זה מסתדר בפשט, זה טוב. אבל הרד"ק אצלו פשוט שהנביאים האלה עשו אותות ומופתים, רק אומר שזה ניסיון. אז מובן, בעם צועבים אולי הם לא עשו אותות ומופתים. טוב, אפשר להתווכח על מציאות, כן עשו או לא עשו, אני לא יודע. אבל ההנחה הפשוטה שלו זה נגד ההנחה הפשוטה של הרד"ק. והרד"ק לכאורה צודק, כי אנשים לא מאמינים סתם אנשים שאומרים מהם נבואות, הם צריכים להטעות קצת, להגיד את הדברים שהתקיימו, ורק ככה אנשים מאמינים להם. אפילו אם חלק מהדברים שלהם מתקיימים, אז אנשים כבר מאמינים להם על הכל. אז זה מובן. אז הפשט של המצודת דוד בסדר, מסתדר בפסוק, אבל לגופו של עניין זה תמוע, כאילו להגיד שהם לא נתנו שום אותות ומופתים, ולכן המלבים פה לא כתב משהו. אחר כך בפרק כ"ג יש פסוק אחר שם בירמיה כ"ג י"ד, ובנביאי ירושלים ראיתי שערורה. יש כאלה חושבים שצריך להיות שערוריה, אני לא מכיר את המילה הזאת. שערורה, נואף, והולך בשגר, חיזגו ידי מרעי, לבלתי שבו, היו לי כפלום כסדון, וישבו כאמרו. הנני מאכיל אותם לענו וישגידי מראש. מאיזה נביאי ירושלים, יעשו החנו פה לכל אורס. אומר המלבים, הנביאים בעצמם, ככה הוא אומר, הם בעצמם נועפים, רצו למלא תאוות ליבם, הלכו בשקר, הם יודעים שזה שקר. והם לא יתרו את העם מנבואת הבעל. חיזקו ידי מרעי, הנביאים והעם לא היו מוטעים, רק בודים שקרים למלא תאוותם. הנביאים שקרנים, הציבור שקרנים, במובן, זה אין תירוצים, אין מצפות, הם יודעים בעצמם שזה שקרים. יפה מאוד, זו תשובה טובה לשאלה, אין לימוד זכות. אבל זה כתוב בפרק כ"ג, אנחנו אוחזים בפרק י"ד, ירמיה הנביא שאל שאלה, פה לא כתוב את התשובה הזאת. ושואל פה, צריכים ללמוד פה פשט, בפרק י"ד, שם זה משהו אחר בפרק י"ד. דברי יואל בסתמר, הוא מעמיק בנושא הזה, דברי יואל תניונו, פרשת שופטים מדפען, אלא לפני כמה עוד הוא מביא מקדים בשם בעל תולדות יעקב יוסף, ששמע מהבעל שם טוב, שכשיורדת הנשמה לעולם, מתעורר כתרוג למעלה. יורד נשמה של צדיק לעולם, שבכוח הקדושה שלו הוא יכול להפוך את כל העולם. סמוכמים, צריך לקטרג, ריבונו של העולם. אז אם כן, אין לי מה לעשות, מה אני אסתין? לא יכול לפתות. עכשיו כולם יחזרו בתשובה, ונגמר. אז מה, בשביל מה פרעת אותי להריק? אז הוא אומר, לא, תשמע. הורדנו צדיק לעולם, נוריד גם אדם בלי יעל, בדמות צדיק. יהיה מישהו אחר שכאילו צדיק, ויסית וידיח. אז אומר, אז אם כן, איך אפשר לדעת למי להתחבר? אחרי אדנה לא הבנתי אליהו. איך אפשר להבחין שאדם, אני מתחבר, כי שלמי שהולך בדרך האמת, כשנברא צדיק אמיתי, יש גם איש בליעל בדמות תלמיד חכם, שניהם נראים אותו דבר. אז איך אפשר להבחין מי הולך בדרך האמת, מי השליח של הבעל דבר, זה היה נושא מחמין. הוא מעריך על זה, הוא מגיע פה לנביא ירמיהו, באמת מצאנו את זה בדברי הנביאים, אמר ירמיהו, הוא אמר, הנביאים אמרים לו, המפרשים כתבו, הוא רצה ללמד זכות, היה לאותם נביאי השקר כוח להגיד עתידות, הסבר שהם צדקו בכמה דברים, יכלו לטעות, שלא יפחדו מדברי ירמיהו, הרגלו את עתם, אתם רואים, הם רואים שלא יהיה חי רב רעמי פים ונועדם, אם נביאי השקר מתאים אותם, אין בהם השם, מה יעשו העם? ככה רוצה להציל אותם. מה השמע שבאמת לא הייתה אפשרות להבחין מי נביא אמת, מי נביא שקר? כמו שכתבו הקדמונים, היו בין נביאי הבעל צדיקים ועובדי השם, נדמה להם כדבריהם שהם מתנבאים. על ידי זה, איך זה יכול להיות? נביאי הבעל צדיקים. הוא אומר ככה, היו עובדי השם, אבל בגלל איזה חטא ופגם שפגמו, הגיעו לידי כך שיחשבו שהאמת כדבריהם. יש מצב של אנשים עובדי השם, שיש להם חטאים, והם התבלבלו. כלפי חוץ הם נראים ככשרים, והיה להם כוח להטעות את ישראל. שכאילו ירמיה הנביא מצא בזה לימוד זכות על ישראל. זה נראה פה טעות דפוס. צריך להיות, לעשות את זה כל כך, שירמיהו הנביא מצא בזה כאילו לימוד זכות. אז אם כן, הוא שואל מה קורה ברוך הוא, לא. נביא את הרד"ק. נביא את הרד"ק שהבאנו. אבל הוא אומר לו, עדיין, גם הרד"ק לא מסתדר לו. למה? עדיין אינו מובן כל צורכו. כותב בדף עין. מה אתה עונה הרד"ק? הרי הם אומרים נגד התורה. אבל נביאי השקר נתנו טעם הגון לכל דבריהם. הוא אומר, עכשיו אנחנו יודעים, אנחנו היום חכמים למפריע. אנחנו חכמים יודעים שהם היו שקרנים ורמאים והם לא צדקו. אבל אז, באותו דור, הם היו נראים צדיקים. אז איך אפשר לדעת להיזהר מהם? כן? כמה נשאר? שתי דקות, לא יספיק. כן, אז כמה דקות, אני פה ממש, כן, אז אני רק אשתדל לקצר. טוב. אז אפשר לראות בתוך הספר, אני אגיד לכם את העיקר הרעיון שלו. הוא אומר, על פי יסוד שאומר רבי חיים בן עטר, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פוני. כשיש בעולם עבודה זרה שעושה ניסים ונפלאות, הרי הגמרא אומרת במסכת סנהדרין, אפילו כשעבודה זרה מעמיד חמה באמצע הרקיע, יכול להיות ניסים ונפלאות מעבודה זרה. איך יכול להיות שכוחות הטומאה יעשו דברים פלאים נגד הטבע? אומר אור החיים הקדוש, כל עבודה זרה שבעולם, אין פעולת העובד פועלת הדרגה כמו שעושה פעולת איש ישראל. הוא נותן כובח גדול בבחינת הרע וכופה חס ושלום בבחינה המעולה לפני בחינת הרע. לא יהיה לך אלוהים אחרים, הביאה שלך תעשינו אלוהים. מי שעובד עבודה זרה, יהודי שעובד עבודה זרה, הוא נותן לזה את הכוח, ובגלל שהוא יהודי, אז זה נותן לזה כוח לעשות ניסים ונפלאות. לא יפה. זה מה שידוע את זה בספר נפש החיים. נפש החיים מעריך על זה כן, אני רק בצורה ציון. שער א', פרק ג' וד'. איש ישראל, לא אגיד מה אני, מה כוחי לפעול, שום עניין. תדע לך, כל אחד נשמה עולה כפי שושך, פועל בגופי מרומים. את פעולות שאתה עושה, גם מצוות וגם עבירות. אדם לא יגיד מה אני עושה, מה אני שווה. תדע לך, מה שאתה עושה, כל המחשבות שלך, אף שום דבר לא נאבד. הכל בשמיים פועל. וגם חס ושלום לרעה. חס ושלום. הוא אומר, מה שעושה יהודי בעבירה, הרבה יותר ממה שהחריב נבוכדנצר ודרדס. הם לא עשו שום פגם למעלה. הם הנשמות שלהם נמוכות. אין להם שורש בעליונים. אבל יהודי, אז הוא אומר ככה, אומר, אם כן, הנביאי השקר האלה, מה אתה, מה, אני לא שלחתי, אבל לא ציוויתי, מה פירושו? מה זה לא ציוויתי? כמו שכתוב, אצל כתוב, וילך ועבד אליהם, ולשמה של הירח, שלא ציוויתי, פרשת שופטים. מה פירוש לא ציוויתי? מה זה לא ציוויתי? הכוונה, אני לא נתתי להם את הכוח הזה, זה לא הכוח הזה ממני, הכוח הזה הוא ממכם. כיוון שאתם מאמינים לנביאי השקר האלה, עובדים או עובדים את העבודה הזרה, זה נותן להם את הכוח. אז אם כן, זה לא, זה, זה, זה התשובה. זה לא תירוץ, אם כן. מה אתם אומרים? הם עושים ניסים ונפלאות, רואים שהם צודקים? הנה, הוכחה. כל מה שהם מצליחים, זה רק בעל האמונה שלכם. כן. אבל, כן, חורב, אני רואה, אבל חייבים פה לעצור, שהדברים יהיו, כדי שהדברים יהיו בשלמות. האמת היא, זה הפירוש שלו, לכאורה בפסוק זה נכנס מבחינת המילים, לא שחזיבו לעשות מילים, אבל, איך אומרים, יש לי על הפירוש שלו הרבה הרבה תמיהות, גם בפירוש שלו בפסוק בשופטים, זה דרוש, זה דברים נפלאים, את הרעיון הוא נפלא, אבל הוא מסביר את זה ברשי, ברדק, זה לא פשט, ברשי וברדק, זה לא פשט, זה דרוש, אי אפשר להכניס את זה מטרותי, זה יכול להיות טוב מצל עצמו. אבל להגיד שרשי התכוון לזה, שהרדק התכוון לזה, ובכלל, ונראה לי שפה יש תערובת. הרדק לא אחז שהם היו צדיקים, עם הנביא השקר הזה. היו רשעים, רשעים, עדיין, כמו שאומר רבי משה דוד ואלי. הוא נקח כמה שיטות, וכאילו, ביחד, וכאילו, לתרץ אותם. זה לא נכנס, קשה להכניס את זה ברדק, וגם מה שרוצה להגיד ברשי. כן, אז, אבל בכל אופן אמרנו בינתיים כמה וכמה דרכים שמרוך הוא יעזור שנשלים את הנושא הזה ו...
אבל היסוד עצמו
הוא אמיתי היסוד עצמו הוא אמיתי כן, זה כתוב רבי חיים בן עטר כן, זה לא קשור אבל לתרץ ככה את הרדק זה לא תירוץ כי הרדק לא התכוון לזה מובן וכו' וכו' יש לי עוד כמה וכמה תמיות אולי בלי נדר אם אני אספיק בשיעור הבא אז רק נסיים מה שנוגע לנו עכשיו, עכשיו עתידה בטבעת, לא נסיים, כמה שחברים, יש כבר את ההתפיסו זה בכתרי התורה, לקראת עתידה בטבעת, העניין של הנחת תפילין, ידוע שנוהגים כן להניח תפילין, וגם בעתידה בטבעת, אבל כבר אמרנו, דיברנו בשנים שעברו, שנראה לי שזה לא רצוי, כאילו שצריכים לאמא שלא יחילו כזו עד חס ושלום שיחליטו הקהל מראש לא שלא יניחו תפילין שלא תתגודדו ושלא יהיה חס ושלום מחלוקת נראה לי שאם אמרתי בזמננו היה פה אומר לא להניח תפילין סברתי את זה כבר בעבר הרבה בעריכות נתפס פה בכתרי התורה תמצית הרב נתניהו מייסי כתב את זה פה הוא שאל הרי לפי הפשט אין מניעה אז מה למה צריך לחשוב של המקובלים אז מביא פה, המנהג להניח תפילין זה עניין טוב, ועל פי המקובל יש מניעה, מי יטוב אל תגורר לו, כולי וכולי. עד שבע אתה עושה עדיף כבר עורך יעתיק את זה, בכל אופן, אני רק רוצה לפה לחדד את זה. הוא שאל, מה הבעיה להניח תפילין? נכון שהמקובלים אומרים לא להניח, אבל לפי הפשט אין בעיה. נכון, זה אמת ויציב. אבל השיטה שלנו, ולא שיטה שלי, זה המעריץ לימד אותנו, במנהג שלו, מי יטוב אל תגורר לו. לפי הפשט, מותר להניח תפילין. על פי הסוד, אסור להניח תפילין. זה גורם, זה מזיק. מאחרי חצות כבר מתנוצץ קדושת שבת. יש אומרים אפילו כבר משעה חמישית. ונראה שגם במערית שהנקודה היא על פי הסוד. לא שם חיפשו תירוץ להניח תפילין. מה המדעת המקובלים? אז הוא הביא שהחמדות הם המשקר. שאפשר. אבל רוב המקובלים אחרי הם דחו את זה. אז לכן אני אומר כאילו שאי אפשר להתעלם מזה. ואין לי ספק שאם הארץ היה בזמננו היה מבטל את המנהג הזה, אבל אני רוצה להוסיף יותר מזה. כל העניין להניח תפילין במנחה של תענית, לא, ביום, אפילו בימים רגילים, אני לא בטוח שקדמוננו עשו את זה. לא, בתקאלי לא מוזכר דבר כזה. אני לא יודע אולי מאיזה דור התחילו. התחילו, לא יודע מתי התחילו המנהג הזה. זה דבר טוב, זה רצוי, ההנהגה הזאת. בפרט זה מוסיף ירד שמיים, זה מוסיף גם להשלים מהברכות. יש בזה עניין להניח תפילין. אז יכול להיות שכל העניין התחיל על פי הסוד. מובן. אז זה מקובל על פי הסוד זה נכנס, על פי הסוד זה צריך לצאת. זה רק רציתי להוסיף את הנקודה הזאת, שלא לחשוב שזה מנהג מדורי דורות, שמנחים תפילין בתעניות, לא יודע מתי זה התחיל, אם זה כבר לפני 300 שנה.
אבל למה כתוב שלפי הפשט גם כתוב בחוברת?
או, זה צריכים לדעת פה, בחוברת הזאת, ברוך השם, הרב שילה, אישר כוח. שפה הדפיס את הפסקי דינים לצום עשרה בטבת. יש הרבה פרטי דברים שצריכים לדעת לגבי ברכת כהנים, שאם אפשר להגיד ברכת כהנים כשמתפללים מנחה, אז אם זה סמוך חצי שעה לשקיעת החמה, אפשר להגיד. ומתי אפשר לאכול כבשת הכוכבים, עוד כמה וכמה פרטים שהכל פה מפורט, אז אין לנו זמן כעת להיכנס לזה, אבל ברוך השם שזה תורה שבכתב, אפשר לראות את הדברים בפנים, ויש לנו מצב חלקנו, יש פה ממש כל הדברים בצורה מעשית, בצורה מהירת עיניים. יישר כוח. כן, מה אתה אומר?
אני אומר, כך כתב פה שבין לפי אפשר, בין לפי הטוב, אין לי אשפילים. נכון. מה שיש עכשיו מגרים על העומס, זה שכי יכול, אין מה לפי אפשר.
זה שתי פשטים. זה צודק. זה לא כל כך מדויק. מי שלמד, בין אם הוא יבין, זה מסודר. כן. הכוונה שיש לפי הפשט סיבה לא לעשות את זה. זה מה שהתכוון. זה לא אני ערך לזה. מי שערך התכוון לזה. יש צד לפי הפשט כזה, ויש צד
אחר. הוא כתוב שתרודים בערך שפשט.
כן, נכון.
פשוט הרי יצאה חוברת שהרי יצאה לחלוקה לכל משתתפי השיעור. מי שרוצה יכול לקחת עם התמונות של מסיבת חנוכה של הבחורים, ועם הטבלה של הדיני...
מי שפרח הבחן אברהם יצחק יעקב משבר ודבש מחר גרה כשבע תרח וברך את כל התורה שדלם ונעמם 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 ועד יברך וישמר היה ברך את אמה ודיר בורג ונחרות הברך ונחרות הברך ונחרות וכן תינוקת הילה בת אסף לוי והיולדת השבת בתיעודה ויוסף בן הרב משה
מריון בצלח
מריון בצלח וכל הילדים של הרב נעותה השיעור
כל הסגוגים ורפורמה
וכן
ימלה
בת
עיניים
בת עיניים וילדים של הרב שני שם ברוך ותן עולם וברוך מעשיר היום וכל כל הרבה נזק שלנו שלום עליכם בניהם לכם ושרפה כי רדיניהם ועד 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 כל מי שרדה לבון הזה ועד גם הכל חמם ועד שרדה לבן ועד שמרי ובחיי ושר בו הורד ועד שתנו בנפק יעבור לכן יהיה רוח אמן
אמן